ברוכים הבאים, פיק סיקס, פודקאסט הפוטבול בעברית, תוכנית מספר 12 כבר. אני יוסי כהן, איתי בפוד, אורן גרינמן, מה העניינים?
בסדר, שמע, אנחנו מקליטים את זה בלב ליבו של היום הראשון לחלון העברות, ואני בטירוף.
אתה בתפקיד אדם שפטר, אתה לא עוזב את הטלפון, אתה מקבל את כל הנוטיפיקיישן על כל ההחתמות, כל הדברים.
ואני מרטווט את זה עם איזה פרשנות בעברית, אני לא יכול לעזוב את הטלפון, באמת, זה מטורף.
אז בוא באמת נספר שהפודקאסט הזה הוא חלק מפרויקט פיק סיקס של אורן, אני בעיקר תורם ברמת הפודקאסט, אבל לאורן יש בלוג, נספר עליו טיפה, ואז גם נציג את האורח שלנו, ואנחנו מזכיר פרויקט אוף סיזן מיוחד, יש לנו עוד הרבה זמן עד שהליגה תחזור, ואנחנו משתדלים, אם אתם רואים, בכל שבוע לארח אוהד של אחת מקבוצות ה-NFL,
כן, אנחנו מצליחים בעצם, בינתיים.
מה זה?
מצליחים בינתיים, מה זה משתדלים?
כן, כן, היה לנו כבר מה, אוהד של, הבילס, אוהד של הצ'ארג'רס, אוהד של הסי-אוקס.
כן, ויש לנו סטילרס, ותשמע, אנשים עומדים בתור, אנחנו פולי בוקט עכשיו איזה חודש וחצי קדימה, אני לא מצליח.
מדהים! כן. וגם הגענו למיילסטון, מעל 1,000 האזנות לפודקאסט הזה, שזה כן. וואו, תשמע, יצא לדרך, אמרנו, אנחנו רוצים לדבר לעצמנו. אז בואו נדבר טיפה על הבלוג, ואז נציג את האורח שלנו, והיום אנחנו נתרכז בפיטסבורג סטילרס, שבמקרה או שלא במקרה, ידעו שאנחנו הולכים לעשות פודקאסט על הסטילרס, והחתימו את ראסל ווילסון.
זרזו מהר, זרזו את זה מהר, הוא התלבט כזה ג'יינט סטילרס וזה, הוא אמר יאללה, חייבים לזרז את זה, תשמע, זה פודקאסט סגרנו שבועיים מראש, כן? זה לא, 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 בוא נגיד, הלתרנו את זה. אבל רק, כן. רק במשפט לגבי הבלוג, בלוג באותו שם שאני מקדם אותו בכל הפלטפורמות, יהיה לו גם לינק פה בתיאור של הפודקאסט, אני מסקר כל מה שקורה בליגה, כותב כל מיני מדריכים, מתחילים, לאנשים שמתחילים, מתקדמים יותר, בהמשך השבוע אני אעשה גם איזשהו פוסט של לתת דירוגים על כל המהלכים הגדולים של, של היום הזה ושל הימים האחרונים, אז אם בא לכם גם לקרוא ולא רק להקשיב, אז תבדקו את זה.
סבבה, אוקיי, אז היום אנחנו מארחים את אליסף גליס מ-PT פתח תקווה, אוהד פיטסבורג סטילרס, מה שלומך?
ברוך השם יום-יום, לא רגוע, לא רגוע מהחתמה האחרונה, אנחנו נדבר עליה אוקיי, בטח הרבה.
תכף נדבר עליה באמת.
יותר רגוע אם זה רק פיקט ומייסון רודולף?
וואו, את האמת אני הייתי גם בתקופה הזאת שחשבתי שדוויין אסקינס הוא יכול להיות העתיד,
וואי,
זה נרמס לי, נרמס תרתי משמע, הרעיון הזה. אז ווילסון יכול להיות שהוא חיפוי מעניין לכך, אנחנו נדבר על זה בטח, זה נושא מאוד מאוד.
אבל קודם כל בוא, כמו שאנחנו כל אורח שמגיע בועד קבוצה, בוא תספר לנו קודם כל איך נכנסת לפוטבול, ואיך הגעת להיות אוהד של פיטסבורג סטילרס.
טוב, אז השנה היא סביבות 2009 כזה. בגדול, בדיוק היינו בתחילת שליחות בארצות הברית, המשפחה של, כאילו, המשפחה שלי והכל, הגרעינית. זו הייתה השנה השנייה שלי שם. בעיקרון בשנה הראשונה כן שמעתי בהתחלה, הייתי ישראלי, פעור, לא מבין יותר מדי את הדברים, עדיין מנסה לעשות קונקשנים קטנים כאלה עם אנשים, להבין מי נגד מי, מה זה בדיוק התרבות הזאת. ובאה אלינו המורה למתמטיקה ב-2008, זה היה בהתחלה, 2008-2009, בהתחלה אמרה לנו על איזה יום, כאילו, איזה יום שישי אחד, שהיא לא נותנת שיעורי בית לפני הסופרבול. אני שמעתי את הדבר הזה, ניסיתי להבין מה זה בדיוק הדבר הזה, איזה מין מינה זו הייתה. כן, מה זה? מה זו הקערה הזאת שבגללה את רוצה שלא יהיה לנו שיעורי בית? והבנתי שזה אירוע חשוב. הרחובות היו משותקים, פשוט אנשים רתומים לטלוויזיה לראות שנייה את כל האירוע הזה, את כל הפנומנון הזה, וזה היה מדהים מבעיניי, כאילו היה לי פעם אחת שכבר ראיתי את המשחק, הלכתי שנייה לתפיית מנחה לרגע אחד, והרחוב היה משותף, לא היה כלום, היה אולי רכב נוסף מלבדנו, זה היה משוגע. את הסופרבול הראשון שהיה בארצות הברית, כאילו בתקופתי לא ראיתי, וזה היה הסופרבול של הסטילרס נגד הקארדינלס. של הקארדינלס, כן, כן.
נכון, נגד אריזונה.
אני כך, אני יחסית צעיר. אז הסופרבול הראשון שראיתי במלואו היה של הסיינטס נגד הקולטס, טרייסי פורטר, פייטון מנינג, זה היה תקופה מטורפת בעיניי. היה לי ורג' מסוים בגלל שהיה לי ממש כאילו, ניסיתי להתחבר כאילו עדיין לענף והכל, וגם בכללי, לאוכלוסייה שהייתה איתי שמה, ועם קושי כזה או אחר להתחבר לאוכלוסייה, אני אמרתי, כאילו, כל ענף שפחות מעניין אותי בסדר, אני אוהד את הקבוצה המקומית, גרתי באזור סן פרנסיסקו, אמרתי, סן פרנסיסקו, 49ers יהיו מספר 2 כרגע, אני רוצה שנייה להתפקס על קבוצה שקצת תיתן יותר אפסייד מול אחרים כאן. אז התלבטתי באמת באותו זמן בין הסיינטס, כי מאוד מאוד אהבתי את הסוג משחק של דרו בריז, את העובדה שזה קרה אחרי קטרינה, לבין קבוצות אחרות, כאילו היו לי כל מיני, ליונס, צ'ארג'רס היו בראש, טקסנס גם, משהו עזוי באמת, ופתאום ראיתי איזה פרסומת של Head and Shoulders עם טרוי פולמלו.
כן.
זה קנה אותי, אחר כך תירצתי את זה עם עוד כמה כיוונים.
עזק.
בן רוטליסברגר היה מבחינתי, כאילו, הקורטרבק הכי שונה מכולם כזה, אף אחד לא מצליח להפיל אותו.
מפלצת.
מה, מפלצת, אי אפשר להפיל את הבן אדם. אתה מנסה לראות כאילו, הייתי משתגע מזה, כי את כל הרסיברים שהיו בתקופתו, כאילו בסופרבולים, היו מפילים אותם לאורך כל הדרך, וכאילו, ריראוטינג כזה או אחר, הבן אדם פשוט, היו עולים עליו וזה שלושה דיטאקלים כאלה, והוא לא נופל. אז אמרתי, זה מעניין כבר. ואז אחר כך זה היה תרוץ אחד, ככה לאורך דרך, אהבתי ממש את ההגנה בזמנו, כאילו פולמלו היה משוגע ריין קלארק.
סטיל קורטן, סטילר.
סטיל קורטן, כן, ברט קיזל, אהבתי את ברט קיזל, 99. ומעבר לזה, הקבוצה הייתה משפחתית, כאילו, אנחנו נדבר על זה בטח הרבה יותר כאן.
משפחת רוני, בוודאי.
משפחת רוני ממש דאגה לכך שהקבוצה הזאת תהווה איזה סוג של אווירה של משפחה. כאילו, כל שחקן יודע שהוא נכנס והוא צריך לעבור איזה סט כללים והכל, והוא במשפחה. הוא רק צריך לדעת שיש תהליך לאיך שהוא משחק, למתי הוא משחק מה. וכאילו, זה קנה אותי. בסופו של דבר, זה מה שקנה אותי. לא תגידו שום אליפויות והכל. סוג של מתודה שבה אפשר להתקדם הלאה כקבוצה. ראסל ווילסון עוד שנייה יוכיח גם את הסיפור הזה. וזה בעיקרון הדרך שבה אני הגעתי לקבוצה הזאת.
בוא רק נזכיר למי שמאזין לנו, או שהוא חדש בפוטבול, או שהוא לא יודע, סטילרס כמובן, מאיר פיטסבורג, סטילרס, כי זה עיר הפלדה, זה התחיל ב-Three River Stadium, אם אני לא טועה, אחרי זה נהיה היינס פילד, המגרש החדש שלהם, וסטילרס זה קבוצה שב-70's לקחה 4 אליפויות, עם פרנקו האריס, ועם טרי ברדשו, ועם המאמן צ'אק נול. לאחר מכן, בתקופה המודרנית יותר מ-2000 והלאה, לקחו שני סופרבולים, אחד עם ביל קאוור, ג'רום בטיס, עם לדעתי רוטליסברגר כרוקי, אם אני לא טועה רוקי, או שנה שנייה שלו בליגה, ניצחו את סיאטל של מט אסלבק, ואחר כך באמת לקחו סופרבול מול אריזונה קרדינלס, מסירה שנייה אחרונה לסנטוניו הולמס, שברו את הלב של קרט ורנר, שרדף אחרי הטבעת השנייה שלו, ולא הצליח להשיג אותה, ומאז בעצם הסטילרס, אפשר להגיד שהם קצת בדעיכה, הם כמעט תמיד מגיעים לפלייאוף, אבל לא מעבר לזה, ותכף נדבר על זה באמת, אבל בוא, אני באמת רוצה שתפתח, ראסל ווילסון, אחרי תקופה יפה בסיאטל, מגיע לדנבר ונותן שם שתי עונות, בוא נגיד, עונה ראשונה מחרידה, עונה שנייה לא היה בכלל, והם חותכים אותו, אחרי שהם שילמו עליו הרבה מאוד כסף, וגם הרבה מאוד בחירות דראפט, והיום כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט, ראסל ווילסון הולך, מוחתם על ידי סטילרס, ואני מניח שהוא הולך להיות קווטרבק פותח, לא קני פיקט ולא מייסון רודולף, בתור רואה את סטילרס, בוא נדבר על זה.
טוב, אז אני אתחיל קודם כל, לא בעיקרון אני מכיר את הענף מ-2009-2010 בערך, אבל בעיקרון אני רוצה לתת נקודה יותר מוקדמת בשביל להסביר את מה שבדיוק הלך. השנה היא 1983, הסטילרס בוחרים מספר 21, והם בוחרים בעיניי בחירה מזוויעה, כיום זה ממש בחירה שלא לא כיפית בכלל להבין איך הגענו למצב הזה. הם בוחרים בבן אדם בשם גבריאל ריברה, דיפנסיב טאקל, ומה שמיוחד בבחירה הזאת, ששש בחירות מתחתיו, היה את דן מרינו, שנבחר על ידי המיאמי דולפינס. המצב הוא פשוט. המצב הוא פשוט באותו רגע, הם ויתרו בעצם על מישהו שיכל להביא להם את הסופרבול, כאילו מדובר בקבוצה שעדיין הייתה עוד בשלהי כמה אליפויות הראשונות, כאילו אחרי כאילו עידן טרי ברדשו, הם רצו להמשיך את אותו כיוון, כי עדיין היה הגנות מעולות והכל, וסטילרס עדיין, היה עדיין מעמד באותה תקופה, הם רצו לשפר את הסטיל קרטן שבאמת היה, והם ויתרו בעצם על מישהו משלהם, כאילו, מאוניברסיטה הקרובה.
אוניברסיטת פיטסבורג.
בדיוק. הם אפילו היו משחקים באותו אצטדיון, באותו זמן. פה בעצם מגיע ריגוש בעצם, שליווה את אוהדי הסטילרס בשנתיים האחרונות בערך, כאשר בחרו בבחירה 20, בקני פיקט. קני פיקט, בתקופתו בפיטסבורג, האוניברסיטה, שבר את רוב השיאים של דן מרינו, וכבר הראו אותו כהבטחה. הבעיה היחידה, השוו אותו קצת לטראמפ בידיים, ידיים קטנות, ומשהו מסוים היה נראה כאילו כסוג של אפסייט, כאילו אותו דראפט קלאס כאילו שהיה בזמנו, הקוורטרבקים היו לא הכי מרשימים בעולם, אני עוד התלבטתי בין מליק וויליס לבינו, כאילו ברמה של מי באמת יותר מתאים לאווירה, כי זה בדיוק היה גם השלהי תקופת דוויין הסקינס, ועדיין היה לי כאילו סוג של הרגשה כאילו של החמצה על מליק וויליס, היום כבר זה לא הכיוון.
לא היה שם אחד במחזור הזה בדיעבד, מי יודע לך, מאט קורל, דזמונד רידר, כאילו כל המחזור הזה היה פח אשפה.
הנה, היום דזמונד רידר מוחלף על ידי קירק קזינס, כאילו, you like that, כאילו זה אשכרה. וזה כאילו, זה מעיד, זה מעיד על כאילו עד כדי כך כמה writing was on the wall, כאילו ברמה כאילו של בואו נחשוב שנייה אם באמת פיקט שווה את הריגוש, ואין בעיה, אין בעיה, ריגוש פיטסבורג זה כנראה אווירה אחרת, אבל דברים משתנים. ופה בעצם לדעתי זה עדיין היה תקופת קווין קולברט, הוא בעצם הוביל את הבחירה הזאת, זה היה נראה לי אחד הדרפטים האחרונים שלו, ובצדק, בצדק, פשוט המעבר כאילו פתאום מלהבין ששבירת שיאים של פעם ומאבק על ריגוש מסוים שקיים, הוא לא בהכרח מה שיביא לך את הבחירה הנכונה.
הריגוש זה בעצם הנרטיב הזה של ללכת, לתקן את התיקון של דן מרינו שאז לא היה, וללכת לבחור המקומי, כמו שאמרת, שברת השיאים בקולג' המקומי, ולנסות לתקן את העוול ההיסטורי. זה הריגוש.
זה הריגוש מבחינתי, וכאילו
לא רק מבחינתך, זה הנרטיב שניסו לספר שם וניסו להתחבר אליו.
נכון. המצב היה בעצם לבוא ולתקן את אותה טעות, וזה לא בדיוק עבד. כאילו הראו שזה, ראו שזה לא בדיוק מצליח ללמוד את הכיוונים. אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהוא מסר יותר משני טאצ'דאונים במשחק. כאילו זה ברמה הזאת.
אז בוא ניתן, בוא ניתן לך נתון.
תביא.
קני פיקט ב-24 משחקים בסטילרס, מאזן 14-10, 13 טאצ'דאונים ב-24 משחקים ו-13 אינטרספשנים. 179 ירדים למשחק, ויש לו מה שנקרא את הטאצ'דאון פרסנטג' הכי נמוך בתולדות הליגה לשחקנים עם יותר מ-500 ניסיונות מסירה, 1.8, זה אומר שרק ב-1.8% מהדרייבים שלו הוא מסר לטאצ'דאון. עכשיו, כדי לתת פרופורציות כזה, אז אמרנו 13 טאצ'דאונים ב-24 משחקים, יוסי, אתה דיברת על עונה שנה שעברה של ראסל ווילסון, שהיא הייתה לדעתי דווקא די טובה, הוא מסר 26 טאצ'דאונים ב-15 משחקים. לעומת 8 אינטרספשנים בלבד. אז זה קצת נותן לכם את הקנה מידה, כמה קני פיקט לא היה זה, ועדיין הם הגיעו לפלייאוף שנה שעברה, פשוט בגלל הגנה מאוד מאוד סולידית. הם עשו את זה גם בבית מאוד קשה, בית היסטורית, לדעתי זה הבית הראשון מאז שנות ה-50 או משהו כזה, שכל הקבוצות היו מאזן מעל 500, חיובי כלומר.
נכון, ואחד הדברים הכי חשובים בסיפור הזה.
כן.
כן, אחד הדברים הכי חשובים בסיפור הזה מבחינתי זה העובדה שאם יש משהו אחד מסוים שאולי עדיין מיושן על גבי הקבוצה הזאת, זה שאין את הדבר הזה שנקרא טנקינג מבחינת הסטילרס. אין את הדבר הזה. הם יבואו נכון. כל עונה וינסו את ה-100% שלהם, גם אם זה נראה כאילו מגיעים לפלי אוף אבל יוצאים first round exit, זה עדיין
זה ממאמן, זה מגיע ממאמן. זה גם מגיע ממאמן ובגלל זה תומלין יש לו את הרצף שהוא אף פעם לא היה
תכף נדבר על תומלין, אבל רגע, על יסף. לא קיבלתי תשובה, ווילסון, אתה מרוצה?
בדיוק אני רוצה לענות על זה, אני בדיוק הכנתי את הרמה לכך. הרמה לכך היא כזאת, בגלל האווירה הזאת, אתה יודע שכאילו ברגע שאתה לא עושה טנקינג יותר מדי, סיכוי שלך לבחור מתחת לבחירה 20, היא נמוכה. קרה מאוד מעט פעמים, ובשביל להגיע לבחירות באמת רציניות, צריך לבוא ולעשות תמיד טרייד אפ, עשינו את זה כבר לצערי הרב מספר פעמים, לא על הבחירות הכי טובות בעולם, צורם לי עדיין דווין בוש, ולכן כאילו המנטליות של הסטילרס כרגע היא להבין, אנחנו הולכים לבחור בחירה 20 ומטה, הבחירה הראשונה, מי אנחנו לוקחים? אז כאילו העונה הזאת זה לא נראה כאילו זה הולך לכיוון הזה, ולכן הבחירה להביא את ראסל ווילסון, במחיר שזה כאילו
כן.
מיליון נקודה שתיים,
זה בעיקר המחיר,
מגוחך ברמות, כאילו שזה העניין, אני אפילו לא צריך, אני כאילו, להגיד אם זה טוב או רע, זה לא השאלה, קיבלנו אותו כמעט בחינם, זה ברמה הזאת, אז אני כאילו, מה שבא, ברוך הבא, במקרה הזה זה ממש ככה, האם זו הבחירה טובה לעשות? כאילו, בטח, כאילו, אנחנו כאילו בטח נדבר יותר על ארתור סמית, אבל זה כרגע זה, תודה על המתנה, תודה רבה דנבר, צרם לי ההפסד מטים טיבו בזמנו, מהאוברטיים הנורא הזה.
ומריאס תומאס, וואי וואי, איזה מהלך זה היה. אני לא מבין עד עכשיו מה קרה עם טים טיבו, עד עכשיו לא ברור לי התופעה הזאת.
באמת שכן, זה ממש לא ברור. כאילו, דנבר בכללי צרמו לי לאורך כל השנים עם הדברים האלה, עם אמנואל סנדרס, עם טים טיבו והדברים האלה, כאילו, גם עם הדראפט שבו אנחנו עלינו להביא את דווין בוש, זה היה עם טרייד איתם, הגיע הזמן לחפות עם זה, ואני חושב שלשלם 38 מיליון מהשכר, נכון? משהו בסגנון?
כן, 38.
מחול.
אני מבחינת, אם אתה שואל אותי מה אני חושב יוסי, זה low risk, high reward. אין, כאילו, מה הדאונסייז פה? כאילו, החדר הלבשה לא באמת מגובש, אין לך פה QB controversy, כי זה לא שכולם מגויסים מאחורי פיקר. וברמה המקצועית אין על מה לדבר בכלל, אני לא מדבר רק על הכימיה, וזה לשנה אחת, והם לא צריכים לשלם לו כלום. אני חושב שמבחינת הסטילר זה no brainer.
מה? ה-best case scenario עם ראסל ווילסון בסטילר זה יסף.
אוקיי.
ה-best case scenario, הוא יביא אותם לסופרבול?
אני לא חושב שהוא מגיע לסופרבול, לא בעונה הראשונה שלו, וזה אני אומר בעניין ריאלי. המטרה מבחינתי השנה היא לנצח משחק פלייאוף אחד. זה המטרה כרגע. זה יותר ייתן תחושת ביטחון כרגע לכל אוהד
שקיים. אין שיפות גדולות, אתה אומר.
אני אגיד לך כזה דבר. אני סיימתי, עשיתי את התקופה שבה עשיתי את התואר השני שלי, זה היה התקופה שבה בן רוטלסברגר עמד לפרוש, והשנה הראשונה של קני פיקט. תזמנתי את העונות המשעממות כדי לנוח, כדי שלא יהיה לי שנייה עומס בעניין הזה. מה שאני רוצה להגיד בסיפור הזה, תודה. מה שאני רוצה להגיד בסיפור הזה זה שכשתהליכים מסוימים קורים בהדרגה, אז אנחנו יותר רגועים עליהם. זה ככה זה, אנחנו לא מחכים עכשיו לקבל איזה קפיצה של סי-ג'יי סטראוד בעונה אחת, כאילו. אנחנו מחכים כאילו לרגע נכון של ללמוד, להבין, אנחנו יודעים שיש מלא כאילו קבוצות עם נשקים מטורפים, יש לנו את למר ג'קסון בבית, את ג'ו בורו, עכשיו הוא יחזור בטח בריא, והוא לומד, והוא גם על הדרך כאילו מנסה כמה שיותר לחבל לנו בדרכים, וזה בלי להזכיר את קרמיט, את פטריק מהומס. משוגע לחשוב בכלל על הכיוון הזה של AFC בכללי, אז כאילו נצח משחק אחד להפתיע שמה, גם אם זה מגיע מהווילד קארד. כן, צריך לנקום בו קצת.
והרברט.
הרברט וג'ים ארבו, כן. לא יודע, זה...
אוקיי.
זו המטרה.
אז בוא באמת, אז יפה, קיבלתי. בוא נדבר באמת, בזמן ששפטר גרינמן בודק את הטוויטים ובודק מה
כל בדיוק, שבא שמות. זוויר מקיני בדיוק סגר בפאקרס.
ובוא, אנחנו אומר, השבוע נעשה ספשייל, ואנחנו נקליט פודקאסט נוסף השבוע, כדי לסכם את כל ההחתמות, את כל החיתוכים, את כל מה שאורן שולט ומבין בו. בוא נדבר על מייק טומלין. מייק טומלין, אגב, קודם כל, פיטסבורג ידועה כקבוצה שמאמנים שם, מגיעים בשביל להישאר כל תקופת חייהם הבוגרים בעצם, ואחרי צ'אק נול החתימו את ביל קאוור, שהיה שם גם כן המון המון שנים, קאוור הלך הביתה אחרי סופרבול טבעת אחת, באותו משחק מול מאט אסלבק בסיאטל, כזכור, ואז מגיע בעצם טומלין, שהטאג שלו זה... מעולם אין לו עונה מפסידה, כמו שאתה אומר, הם לא עושים טנקינג, הם תמיד מנסים לנצח, אבל באיזשהו שלב צריך, כמו אנדי ריד בפילדלפיה, שגם כן שנה אחרי שנה קבוצה מנצחת, אבל לא מגיעים לשום דבר וצריך לרענן, ואיכשהו הלך הביתה זה קרה טוב לשני הצדדים. אייגלס לקחו סופרבול עם פדרסון, אנדי ריד כבר לקח שלוש
פעמות. אני אתקן אותך, אבל יוסי, דווקא הייתה לו עונה ממש מסריחה לפני שהוא הלך, איזה ארבעה ניצחונות או משהו, אבל רוח הדברים שלך היא נכונה.
כן, כן, תמיד יש עונה, בסדר, הוא לא אמרתי שכל העונה שלו ניצחונות. מה אתה אומר על מייק טומלין אל יסף? מה אתה אומר על הדבר הזה שעושה? כבר מיצא את עצמו, והאם בלי ביג בן או בלי קווטרבק רציני, הוא לא יכול לקחת מעבר להגיע לפלייאוף?
אז זהו, אז כאילו, כשניסיתי להבין את השאלה הזאת, אז אחת השאלות שאני שאלתי את עצמי, זה מה רמת הביטחון, כאילו, שאני טועה לגביו, כאילו, לגבי טומלין, ובתור קונטרה, התשובה הנכונה היא תמיד קצת מעל נקודה 500. כי בעיקרון, כל הביטחון שלנו בטומלין הוא שיביא אותנו מעל המשוכה הזאת של 9 ניצחונות. מעבר לזה, אני חושב שהסטילרס לומדים מחדש איך להתקדם עם כל העניין הזה של הפרי אג'נסי, עם טריידים בקני מידה כאלה ואחרים, ניצולי הזדמנויות עם כלום קאפ ספייס. ובעצם התיאום בין מה מביאים לאיך זה ייכנס למה שטומלין צריך, זה מה שבעצם יעזור. הגמישות והתיאום הזה שאמור לבוא מטעם אומר כאן יחד עם טומלין, זה סוג של הדדיות שבדרך להביא הישגים. היינו מאבדים כל מיני שחקנים לברונקוס, אמרתי על אימנואל סנדרס, או קורנרים אחד אחרי השני, וכאילו, בסדר, מתפתחים יפה מאוד בפיטסבורג, אבל הם משחקים יותר טוב במקומות אחרים. יש איזה עניין מסוים שהרמה שבה אנחנו מחפשים, כאילו, מה אנחנו רוצים באמת מטומלין, זה כן להגד את השחקנים הנכונים, וכן לדעת, כאילו, שאם אני מביא עכשיו איזה מישהו ש... טיפה פחות היה לו טוב בקבוצה אחת, איך אני גורם לו להיות יותר חזק דווקא שהדבלופמנט יגיע מהקבוצה השנייה, והניצול ההזדמנות תבוא מאיתנו, ולא הפוך. וזה הטרנזיציה עכשיו שקורית, זה הטרנזיציה כאילו שקורית ככה. טומלין גם היה מאמן הגנתי לפני שהוא הגיע לפיטסבורג.
כן.
ולכן המיינדסט תמיד כאילו... ואני חושב שגם צ'אק נול וגם ביל קאוור היו בסגנון הזה, אם אני לא טועה, הם היו מאמני הגנה. זאת אומרת שהסטילרס הם בנויים בכללי על ידי הגנה בנצח הסופרבולים. ככה זה תמיד כאילו בסגנון הזה.
סטילרס בכלל היסטורית, כמו שאתה יודע, ואתה בתור רד, אני רק במאמר מוסגר יגיד, הגנת ברזל, משחק ריצה מאוד מאוד דומיננטי, אם זה היה ג'רום בטיס, אם אנחנו רואים את נאג'י אריס, ולא מעט שחקנים שאני כבר לא זוכר את השם שלהם, בפיטסבורג, וזה איך אומרים את זה? זה המוניטין של פיטסבורג, זה מישהו של פיטסבורג, זה ה-DNA של הקבוצה הזאת, היה תמיד ומאז ומעולם, אבל ב-NFL של היום, אנחנו כבר מבינים שצריך מהומס, צריך מני, צריך ברדי, טוב, ברדי זה עזוב, זה אחד במינו, צריך קבוצות שכבר הולכות על משחק התקפה. האם טומלין יכול להוביל אתכם לסופרבול נוסף?
אז ככה, תשובה לכך היא שכן, הוא יכול להוביל לסופרבול נוסף.
אוקיי.
Okay. רק חסר לו משהו מסוים, זה הצ'יפ און לשולדר שיש לו, והוא קיים כבר משהו מאז 2020, אני מניח, יותר. הכיוון הוא שאת השלוש פעמים האחרונות שיצאנו בפרסט ראונד אקזיט שלנו, זה היה על ידי הפסד לחלוטין במחצית הראשונה. רמיסה, היינו מגיעים למחצית השנייה עם... 10 ומעלה נקודות פער,
כן.
ולחזור מבור כזה זה משהו בלתי אפשרי, זה היה מול הבראונס, זה היה מול צ'יפס, זה היה מול הבילס,
לא, מה זה בלתי אפשרי? הניינרס הגיעו כל הדרך לסופרבול השנה עם פיגורים כאלה, אבל זה לא אידיאלי.
זה בדיוק העניין, שלניינרס יש את השחקנים שיכולים לחזור מפיגור, יש להם
כן.
אפסייד בכל מיני מקומות, על הניינרס בכללי לא היה משחק משולב בין סמואל, איוק ומקאפרי ביחד, כן. והתיאום הזה הוא ביותר, יותר ברמה של מי מתכונן למשחק הבא לנוח כדי לבוא יותר חזק ולהפתיע.
כן.
ולסטילרס אין את הדבר הזה, לא כרגע. כאילו, היה בלבול בכללי, אנחנו מדבר בטח על מעט קנדה, אני מרגיש את זה שזה הולך לקרות. היה דיבור על הרסיברים שהם לא מספיק מתואמים עם קני, שהרנינג בקים פתאום נאג'י הוא לא מספר אחד, אולי ג'יילן וורן. אין לנו את האפקט של ההפתעה. אין כרגע משהו שיכול לגרום להפתעה, גם אם היה נגיד בפיקט עושה, היה עושה קסמים יפים מאוד ברבע הרביעי, אבל אני די בטוח שזה היה עם טיפה יותר עזרה, טיפה יותר הכוונה מגורם ממוצע, כאילו, שמבין. כן, זה יותר עניין של באמת למצוא את הדרך לבוא ולתקוף ראשונים. לקח זמן רציני, מעל קנדה ירד לדשא פעם ראשונה בקריירה שלו בפיטסבורג, ופתאום עשו טאצ'דאון, כן, בעידן תומלין, כן, ופתאום עשו טאצ'דאון על הדרייב הראשון, ואתה אומר לעצמך, אולי יש משהו מסוים בדבר הזה, אולי יש משהו מסוים בדינמיקה השונה שפתאום מעבירים שנייה הנושא ומנסים לשנות רגע, להגיד, לא, תביא לי את כל הפלייבוק, שים, שרוף אותו, נביא משהו חדש. איפה הדבר הזה? זה מה שייתן בסופו של דבר את הפוש של לעשות את הדבר הזה, לעבור את המשוכה הענקית הזאת, כי מחצית ראשונה, אם אתה מגיע מפער, זה קשוח לחלוטין. וחוץ מזה, צריך גם לדעת שסגלים חלשים צריכים לנצח אותם, צריכים לקסח אותם. זה לא יכול להיגמר כמו איך שזה נגמר השנה מול הקרדינלס או מול הפטריוטס, כשהאפסייד לגמרי לטובתך, לא אמור להיגמר ככה. זה לא שבוע מנוחה, זה לא ביי.
אבל אתה עדיין מאמין.
ברור. אני עדיין מאמין, כי
ההגנה... אז בוא נדבר באמת על התרבות
הארגונית. יש הרי את הקטע של, אתה יודע, יש להם משהו כמו 3-4 מאמנים ראשיים מאז שנות ה-60 בערך. וטועים, דיברת קודם על המשפחתיות בסטילרס, אז טועים כמה הנושא הזה של סבלנות למאמנים, לטומלין בפרט, לקנדה שנה שעברה, שפתאום זה היה איזה מקרה כמעט תקדימי, שמפטרים שם מאמן באמצע העונה. אז כמה המשפחתיות הזאת לפעמים היא באוכריהם, שנותנים לאנשים עוד צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס, אז עכשיו טומלין לדעתי פעם ראשונה בתקופתו בסטילרס, הוא בעונה האחרונה לחוזה, נכון? בגלל זה כאילו כולם מסתכלים על זה וחושבים על זה עכשיו.
ויותר מזה, אני חושב בעיקרון שהדרך לבוא ולהלחיץ את הבן אדם, זה לעשות לו ארוחות יותר קצות מהרגיל, שנתיים במקסימום, להתחיל להלחיץ. זה לא, זה, במקרה הזה כאילו, כן, יש דברים שהם לא באשמתו, או החתמות מסוימות שההתערבות שלו הם מינוריות בהם, על מי מטעמים לצידו, כי אני משוכנע שאם הוא היה רוצה ללכת על דינמיקה שונה לחלוטין מאיך שהסטילרס נראים, כל שנה היו מביאים איזה ארתור סמית, או כל שנה היו מביאים בכללית, המתאם ההגנה הטוב ביותר שיכול להיות כדי שנייה לסדר איזה משהו מסוים. בעונות שבהם אתה מסתכל על מי הרגע התאכזב מהקבוצה הקודמת שלו, ואני יכול להביא לו להיות מתאם הליינבקרים שלי, ואז זה יוצא לך, בסדר, בריין פלורס, התמזל מזלנו, נגיד. ברור שאנשים כאלה יעזבו, ברור שאנשים כאלה ילכו, למה לנצל הזדמנות ככה, כאילו ברמה הזאת, ולא נשאירות לתקוף את העניין עוד לפני. אז זה יכול להיות שזה כאילו השחרור הזה מהמשפחתיות או בכללי, האדפטיביות לקראת דרך שונה לבנות קבוצה, זה משהו שלא רק תלוי בטומלין, אבל אנחנו, הסטילרס מתחילים להוכיח את זה בשנתיים האחרונות, לדעתי.
אוקיי, בוא נדבר באמת על האוף סיזן, מה קורה עד עכשיו, אורן, תרכז קצת את המהלכים שהסטילרס עשו עד עכשיו, ובוא נשמע מה אל יסף חושב עליהם, או יכול לדרג אותם, מבחינת כן. מה שקורה בקבוצה.
אז בחלק הזה, בדרך כלל בפודים האלה, בסדרה הזאת, אנחנו עוברים על ה-Unrestricted Free Agents, תמיד עשינו את זה לפני, ואז שאלנו מה יהיה איתם, לשמור, לחתוך, אבל א', דברים השתנו, כאילו החלון עכשיו נפתח, אז זה קצת פחות רלוונטי. ב', בכנות, אני ואליסף דיברנו את זה קצת לפני, זה לא היה שם איזה שם, אתה יודע, שבעיניי שהוא היה ממש משמעותי, אבל גם הסטילרס הספיקו ליזום כל מיני מהלכים, כדי לפנות קאפ, אז הם שחררו את אלן רובינסון, את מייסון קול, את קיאנו ניל, את פטריק פיטרסון. מה אתה חושב על המהלכים האלה? היו במקום, לא היו במקום, יש מישהו מהם שהיית רוצה שיחזור? ועוד שאלה אחת, עוד שם אחד שיש לי שראיתי, שהוא בעיניי מאוד מעניין, זה קאם היוורד, זה אחד השחקנים הכי טובים בסטילרס כבר לא יודע כמה שנים, אבל הוא כבר בן 35, ואתה יכול לחסוך את זה 16 מיליון דולר בקאפ אם אתה נפרד ממנו עכשיו, ולדעתי שנה הבאה נגמר לו חוזה גם ככה, אז מה אתה חושב על קאם היוורד?
טוב, אז לגבי המהלכים שהיו, אני חושב שכל המהלכים היו מוצדקים. יש גם עוד מהלך נוסף שהיה שם, שזה צ'וקומה או כפור או משהו בסגנון, זה השם שלו נראה לי, מעולם לא טרחתי באמת לחפש, אבל הקטע הזה שהוא ניקה לנו איזה 8.75 מיליון מהקאפ, וזה כאילו מעניין.
לא רק שחקן שאוהד כמוך לא מכיר ולא יודע איך לבטא את השם שלו.
זה, בדקתי כדי להבין כאילו למה אני צריך לזכור את השם שלו.
אני חושב שזה שם, רוליין? רוליין?
מה זה?
רוליין לפי השם. קו התקפה?
הוא ספציפית, כן, הוא קו התקפה.
ידעתי.
ובמקרה הזה, אצל הסטילרס כרגע, כל מה שקשור לקו התקפה, כרגע לא לתקוף את המעל 10 מיליון, וגם כמובן 8 מיליון ל-No Name זה לא מוצדק, אז זה עוד מישהו שלדעתי הוא מאוד משמעותי. כמעט כמו רובינסון, כמעט כמו פטריק פיטרסון, כמעט כמו מיץ' טורביסקי. אז זה גם חשוב להזכיר. אני חושב שבעיקרון קאם היורו צריך להישאר, כי הדינמיקה בכללי, ההיסטוריה, לא מצדיקה מעבר של שחקן כזה, אלא אם כן הוא יותר יוזם את זה, כמו ג'יימס הריסון. אני פשוט כאילו לא מאמין שהדרך להשאיר אותו כרגע היא בעצם לבחור את אח שלו בדראפט הקודם, וזה כאילו, וזה כאילו מספיק. זה עד כדי כך כמה המשפחתיות כאן היא ערך על, כאילו.
כן, אבל היוורד הוא המנהיג, כי אני קראתי במקום מסוים שהיוורד וטומלין דחפו להביא את ראסל ווילסון. היוורד זה המנהיג של הקבוצה, כאילו הבלתי מעורער.
זה גם מסביר הרבה, כי בעיקרון ווילסון זכה באליפות הראשונה שלו בזכות ההגנה שם. מלקולם סמית, הוא היה MVP בזמנו, נו נים אחד רציני, זה סוג של שאיפה שקיימת לסטילרס לנסות לעשות איזה מעין Legion of Boom 2 כזה, אני לא חושב שזה כזה ריאלי כרגע, אבל בכללי הדינמיקה היא לשחזר משהו בסגנון, וראסל ווילסון גדל מפשוט להסתמך על ההגנה שלו, ואחר כך לשחק טוב בשבילם, כי הוא יותר שחקן שמוכיר תודה, במקרה הזה זה מה שהופך אותו ל-Unlimited, אבל בכללי, זה לא ברזל מה שקורה עם היוורד, אפשר לנקות מהשכר הזה, בהתאם לשחקנים שמביאים ובהתאם להתקדמות שקיימת, עם איזה החתמות שזה לא יהיה, ואני מקווה מאוד שיש מספיק שמות בסקנדרי, וטרם ראינו מישהו מהם חתום כרגע.
עצור הכל, החתמתם פנטר מהטקסנס, קמרון ג'ונסטון, החתמתם פנטר עכשיו, אני חייבו לעשות breaking news על הדבר הזה.
אנחנו החתמנו פנטר?
כן, קמרון ג'ונסטון שהיה בטקסנס, זה ממש דומה לביל ברה, קומיקאי.
זה עוד חיתוך שאני התאכזבתי ממנו, פרסלי הרווין, אני ממש אהבתי את הפנטים הארוכים שלו, שזה צרם לי מאוד לכתו, אני צריך לחקור מי הפנטר הזה.
קמרון ג'ונסטון הוא ראש מוכר באיגלס מתישהו, אני לא יודע.
אני רואה לו בפרק הזה, אני לא יודע בדיוק להגיד עליו מה הדעה שלי.
אדם גרינמן, בוא, אנחנו פה בפודקאסט של אוהדים ישראלים, ש90% מהם לא יודעים אפילו שם אחד שאמרתם עד עכשיו, אז בוא, אל תקיא אותם בפנטר זניח שהסטילרס החתימו, בוא.
לא, זה היה גג, זה היה גג, זה לא באמת...
אני יודע.
תעניין בפנטר.
בוא נדבר באמת רגע על ארתור סמית, כי אנחנו, אני חושב ש... הסתלבטנו עליו, אנחנו מדברים על המאמן של הפלקונס.
האיש חירב לי עשרות ליגת פנטזי שנה שעברה.
מה זה?
האיש שחירב לי עשרות ליגת פנטזי שנה שעברה, עם היחס שלו לביז'ן, באטלנטה.
כן, לביז'ן רובי. אז זה המאמן שפוטר מאטלנטה פלקונס, מונה כמאמן ההתקפה החדש של הסטילרס, ואמרת פה, הוא אוהב הרבה להשתמש בטייטנדים, אוהב לרוץ ולעשות רוטציה, ושאלה הנשאלת היא, איך הבקפילד בעצם של הסטילרס צריך לראות שנה הבאה, ומה אתה בכלל חושב על ההחתמה הזאת, אליסף?
כן רציתי לראות אם יש איזה רצון להביא את, איך קוראים לו? את הוא שהיה פעם, את מקדניאלס, ג'וש מקדניאלס, רציתי לראות אם יש איזה רצון לנקום בפייטרס.
וואי, לא נראה לי שאתה רוצה.
בהחתמה שלו, אבל משום מה הרגיש
לי שהוא... הוא בלתי נסבל.
הרגיש לי שהוא, כן, זהו. הרגיש לי שהוא מועקה לארגון, ושהוא יהיה יותר מישהו שיהיה קשה
מאוד לנהל אותו. הוא לא מתאים למשפחה של הסטילרס.
נכון. אנחנו גם לא אוהבים יותר מדי בוגדים, זה גם סוג של קטע. אז בעיקרון ארתור סמית נשמע כמו איזה יסמן אחרי מה שקרה לו באטלנטה. הוא קצת העז וניסה, הוא הבין כנראה שהשנה השלישית שלו לא תראה באמת כמו משהו... שיכול לקדם אותו הלאה, לדעתי גם הם קצת יצאו עליו שם, עצם העובדה שהם מביאים את דזמונד רידר ומזלזלים ברמה הזאת, כאילו, במה מביאים אחרים את ריין, ולא מעיזים על שחקנים יותר מתקדמים, או דראפט לפני כן, אז הוא מבין שהדינמיקה פחות איתו, אז הוא כבר יותר עשה סוג של ניסוי ותהייה כדי לקדם שחקנים אחרים, או בעיקרון להחריב את מה שנותר, לככה זה הרגיש.
אולי לקדם את עצמו, נגיד, תשמע, אני עכשיו הולך לעשות פה ניסיונות שקורא נגיד בליגה, מה הוא עושה? מה הוא עושה הבן אדם? ולקבל ג'וב כזה כמו שהוא מקבל בסטילרס.
נכון, ויכול להיות שזה בא מתוך נקמה. אני חושב שכאילו בכללי הוא יכול להיות אס רציני בשבילנו. הכיוון שלי הוא יותר לעניין שבו ארתור סמית הביא שני חוזקות בתקופות שלו, גם בטנסי וגם באטלנטה, שהם מתאימים לסטילרס כאילו כמו כפפה ליד. אחד זה עמדת הטייד אנד, והשני זה עמדת הרנינג בק, מן הסתם. בטייד אנד כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו יש טייד אנד לכל סיטואציה. יש לנו את פרייר מוס, שזה בשביל להיות טייד אנד בסטילרס, להיות טייד אנד מוביל, הנה, ניתן לכם סוד, צריך שיהיה לכם שם מגניב, רגע, צריך שיהיה לכם שם מגניב, ושהוא יסתם ב-TH. שיצעקו את השם יפה מאוד, וידעו מתי שאתה תופס את זה.
אבל ליף מילר זה השם הפרטי שלו היה...
נכון.
כן, צריך איפשהו שיהיה לך TH. במקרה הזה זה מסתדר ממש עם מוס או עם הית וזה, זה כיף ממש לראות אותם עושים מהלכים ככה, אבל בנימה יותר רצינית, פריימוט כאילו הוא מנצח באוטסייד ריליס ובמיין קאברג' באופן מאוד ניכר, שזה יתרון מטורף כאילו לכל מצב שבו אתה יודע, אתה צריך איזה רדי בוילו שאתה לא בטוח אם אתה רוצה שנייה להמר, שזה כאילו 99% מהזמן כרגע בפיטסבורג, לפחות בתקופת קני פיקט. יש את דארנל וושינגטון שאני משוכנע שמתי שהוא התפוצץ.
אני מת לראות את זה קורה. יוסי, אתה יודע מי זה דארנל וושינגטון? זה חתיך מפלץ את האיש הזה. הוא איזה, לא יודע מה, הוא 6-7, לא יודע כמה הוא. זה קיר גדול פסיכי, ומשתמשים בו בעיקר לבלוקינג עכשיו, אבל לדעתי בקולג' הוא גם תפש לו מעט, ודיברו עליו בתור פריק אוף נייצ'ר בעמדה, זה לא נתנו לו באמת ההזדמנויות, לא יודע כמה טרגיטים הוא קיבל שם השעברה, אבל לא ממש שיחקו עליו במשחק מסירה עד עכשיו.
אבל זה בדיוק העניין של פיטסבורג, וזה גם העניין של הדעה המיושנת שלהם. קלווין אוסטין גם מבחר בחירה רביעית, אוהדי ריבנס כיללו את הנשמה, כאילו את הצורה, כאילו על העובדה שאנחנו בחרנו אותו לפניהם, נתנו לו רק לשחק העונה במקום עונה שעברה. ברודריק ג'ונס נבחר בחירה 14 שנה, איפה הוא היה רוב הסנאפים? הוא הפסיד למי? למייסון קול? לשני, איך קוראים לשני, את מה השם שלו? דן מור שהוא ממש כאילו טוב ורבלית עם הסטילר, זה יודע לנמק את מה שהוא עושה כאילו באופן מאוד מעצבן לפעמים. כן, אז באותו מצב דארנל וושינגטון, אני חושב שבעיקרון גם, ובואו נודה בזה, כשטים טיבו ניסה להפוך גם לטייד אנד, הסיבה המרכזית, נראה איזה טים טיבו,
הוא גם מזה, אבל הוא אף פעם לא שיחק בתור טייטן, זה רק היה כזה, אתה יודע, גג של...
גג לרגע, אבל מה היה הבעיה שלו מספר אחת? הבלוקינג. לכן לא החתימו אותו. לכן כאילו החליטו שזה כאילו סתם לקטע וסתם לתפוס כותרות, כאילו... ניסו להסביר לו פה זה לא מדור רכילות, אתה צריך...
טייטן, אם אתה לא יודע לחסום, אתה לא תקבל לדעתי סנאפ אחד אפילו, אבל אם אתה לא יודע לתפוס ואתה יודע לחסום מעולה, אתה יכול לקבל המון סנאפים. נגיד באיגלס היה שם עם ג'ק סטול.
תסביר רגע, רון, באמת יחבור פה לחנך טיפה, כמה חשובה עמדת הטייט אנד בפוטבול?
זה אחת העמדות הכי חשובות עכשיו, בטח במשחק.
ומדוע, אבל מדוע זה כל כך חשוב? תסביר מה הם עושים מעבר לבאמת שאתה, שמעת על רוב רונקובסקי ועל אנטוניו גייטס, וכמובן על
קלפי. כל מה שעובד בהתקפות המודרניות, עם כל הפורמיישנים האקזוטיים, זה המיסדירקשן. אתה רוצה לגרום להגנה לחשוב שאתה הולך לרוץ, ובסוף אתה מוסר. אז כשיש לך טייטן טוב, שיכול לעשות את התפקיד גם במשחק ריצה, וגם במשחק, או לחסום במשחק ריצה, או לתפוס במשחק מסירה, זה עוזר לך למיסדירקשן הזה. זה, כאילו, זה מה שעושים בניינרז עם קיטל, זה מה שעושים בניינרז עם יוסצ'ק לצורך העניין, שהוא גם יודע פתאום לרוץ ולתפוס כדורים. כשיש לך נכס כזה, שהוא גם יכול לחסום, קיטל לצורך העניין יכול לחסום באחד על אחד את איידן הצ'ינסון, ומצד שני הוא יכול לרוץ ראוט ולנצח בקאבריג' ליינבקר או אפילו סייפטי, זה נשק מטורף, וטייט אנדים מבחינת איך שהם בנויים, השילוב הזה בין כוח לבין מהירות, והרבה חוכמת משחק גם, אתה יודע, לדעת לאיפה אתה צריך לרוץ ואיך אתה צריך לרוץ כדי להתפנות, זה סקילסט ייחודי, והוא מאוד מותאם להתקפות המודרניות. וליכולת להסוות את המהלך הבא שלך.
הסברת את זה בהרצאה שעשית? עשית לסוף את הוובינר עם ה...
עשיתי את זה, אבל לא הגעתי לדקויות האלה. אבל בגלל זה...
לא הגעתי לדקויות שאתה...
לא, תשמע, זה דקויות. הסברתי למה זה חשוב, אבל...
אגב, אני חושב שהיס מילר, הטיידד האגדי של הסטילר, שחקן שמאוד... אגב, אני לא יודע מה אמרת לך, יסף, אני... אורן יודע, אני אוהב... 90% מהקבוצות בליגה תלוי באיזה שנה. אין הרבה קבוצות שאני שונא ממש. סטילר זה אחת הקבוצות שאני מאוד 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 אוהב. זאת אומרת, אהבתי את ג'רום בטיס, וכמובן את רוסליסברגר, ואיינס וורד. זאת אומרת, זה באמת קבוצה עם, זה קבוצה עם פסון, זה קבוצה... אני חושב שהסטילרס והפקרס זה שתיים מהקבוצות שאוהדים של קבוצות אחרות הכי לא שונאים. זאת אומרת, לא יודע אם אוהבים, אבל לא שונאים את הסטילרס, לא שונאים, אתה לא שומע אומרים לך, אני שונא את הפקרס, אני שונא את הסטילרס, תשמע, אני שונא את הפאקינג צ'יפס, אני שונא את הקאובויז, אני שונא את הניינרס, אני שונא את הג'טס, אני שונא...
אני לא בטוח שאוהדים של הברז יסכימו איתך לצורך העניין, אבל...
מה אתה אומר?
לא יודע אם אוהדים של הברז יסכימו איתך, אבל כשנגיע לפרק על הברז, נבדוק את העניין.
בסדר, ברז זה רייבר, וגם אוהדים של בראונס לא אוהדים את הסטילרס, בסדר. אבל זה רייבר זה בבית, אתה מדבר, אתה יודע, שאתה יוצא מהבית. בוא כן. נדבר רגע, דיברנו אז על הטיידן, דיברנו על שחקנים, בוא נדבר טיפה על המשחק מסירה של, של כן. הסטילרס. איפה אנחנו עומדים?
כן, אז אני אתן רק רקע. יש עכשיו הרבה שמועות שאולי דיונטה ג'ונסון יעזוב. אחרי שהיה הרבה רעשים מאחורי הקלעים כאלה, עונה שעברה. פיקנס, על פניו, נראה גם כן פריק אוף נייצ'ר בעמדה, יש לו משחקים גדולים, אבל הוא כאילו בינתיים נראה כזה, אתה יודע, בום אור בסט, או שהוא תופס... שישה כדורים ל-140 יארד ושני טאצ'דאונים, או שהוא נעלם לגמרי. אז עכשיו מן הסתם יהיה שחקן יותר ראוי שמוסר להם את הכדור, נקרא לזה ככה. איך אתה רואה את החדר רסיברים מתהווה לעונה הבאה? היית רוצה לראות בחירת דראפט בהקשר הזה? כאילו, לאיפה אתה רואה את זה הולך?
אז ככה, לדעתי קודם כל, יש כאילו מעט כסף לבוא ולהשקיע באיזה רסיבר מסוים שנעלם כזה, אז מן הסתם זה סוג של דרך לחשוב על מישהו מסוים, אז בכלל אם יש איזה 5 מיליון פנוי, בזמנו גם הפייטרץ היו משאירים 5 מיליון כאילו לג'וליאן אדלמן, ועושים בעצם איזה משהו של 20 מיליון סך הכל רסיברים, שזה היה מטורף, וכל הסיפור זה פשוט לדעת למי אתה מתאים את זה. הסטילרס אוהבים להביא... הרסיברים הכי טובים שלהם מגיעים באמת מהדראפט ישירות, וגם אם הם לא טובים מספיק, אז הם עושים מהלך צ'ייס קלייפולי כזה, ומביאים עם זה את הקורנר, כאילו, השאט-דאון קורנר שלנו, המטורף, ג'וי פורטר ג'וניור. אני לא יאמן כמה שניצחנו את העסקה הזאת, כאילו, על הוואן, כאילו, מבחינתי, זה פשוט לא בלתי ניתן להשוות, אז... גם דיונטה ג'ונסון בעיקרון, הוא היה שתי בחירות מתחת לדיקי, מהתקף, אני בתחילה התאכזבתי ממש מזה, אבל...
רצית את דיקי?
כן, רציתי את דיקי.
עכשיו דיקי ופיקנס ביחד, זה ממש כאילו אותו טייפ, לא יודע אם זה היה קורה.
אז זהו, שבעיקרון בשביל לרווח, יש משהו מסוים שאני מרגיש כאילו בסטילרס שפשוט, אני אמרתי את זה גם לפני כן, אני מרגיש ש99% מהפעמים הם כאילו הולכים... על בטוח, הם לא מאמרים יותר מדי דאונפילד, ואיפשהו אם יהיה לפיקנס עזרה נוספת בעומק, יש סיכוי שזה יבוא יותר לידי ביטוי. וזו המטרה כאילו שכרגע ניסו לתת לקלווין אוסטין, לפחות ברמה של הספידסטר של הקבוצה.
כן.
אבל משום מה כאילו גם, ודיברנו קודם על ארתור סמית, הפוקוס שלו הולך להיות טיידנדים וראנינג בקים, ואמרנו את זה, זה הולך לקרות כאילו באופן מאוד מהותי. רסיברים, בעצם העובדה של אם הפוקוס יותר על ראנינג בקים וטיידנדים, ובלוקינג בכללי בעזרתם, הכיוון של הרסיברים לרווח או להתרווח בזכות מהלך מסוים של פיירמוט כאילו פנימה או החוצה כדי... ששנייה ליינבקר אחד יעבור ימינה ותוכל להעביר כאילו ישירות באיזה שאלו ראות כזה או אחר, זו המטרה בסופו של דבר, לגוון ולרווח את הדברים האלה בעמדות שהיה קשה יותר לעשות את זה, וקנדה לא נתן את המענה לכך. אני מאמין שרסיבר, כאילו לדעתי רסיבר יגיע אם בדראפט, אז אני רוצה לראות, כאילו יש לי איזה כמה חבר'ה שאחד עם שם שהוא... אלוקי קצת, אלוקי מיצ'ל, אני לא אומר את ה...
מלאקי.
לא,
אדוני. סליחה, לא הייתי צריך להגיד את זה. השם, השם. איי-די, לא, האמת שקוראים לו איי-די, איי-די מיצ'ל.
איי-די, איי-די מיצ'ל.
יש גם מלאקאי, יש גם מלאקאי, לא זוכר מה שם...
מלאקאי פרנקלין? לא, מלאקאי קונקי אולי.
משהו עם הם, כן, אבל איי-די מיצ'ל זה שחקן, כן, חבל הזמן.
טרוי פרנקלין, טרוי פרנקלין זה מישהו שגם שמתי אליו עין מאורגון, אבל אני אומר בכללי, אם הסטילרס הולכים על רסיבר, זה הולך להיות סיבוב 2 עד 4.
זה לא יהיה איי-די.
כן, הם כנראה ייקחו לדעתי, אני רוצה לראות אתם לוקחים איום, איום עמוק, אני שמתי עצמי את מיצ'ל, מקונקי ופרנקלין בתור הראשונים בעמדה שלדעתי הכי אני רוצה לראות, בעיקר את מיצ'ל, כי אני חושב שהוא הכל מהכל, והוא פשוט סתם underrated, מרווין הריסון ג'וניור, אנחנו לא נגיע על זה בחיים, לא נצליח, כאילו, זה יותר מדי גבוה שם.
אף אחד, אבל גם איי-די לא, יש מצב יבחר ב-20 הראשונים, זה... דראפט רסיברים מטורף, אגב
דיברת... תחזירו את אנטוניו בראון מהפרישה הזו, יש לו, לא, אני חושב, יש לו עדיין מה לתת.
לא, 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 לא. לא, לא, לא. אורן, לא? צריך שקט, צריך שקט.
אורן, אתה בדרך כלל נותן סטטיסטיקות נחמדות, אני רוצה לתת סטטיסטיקה שצריכה כאילו קצת להפחית העניין של הרסיברים כאן עם פיצבורג הכללי. כשפיקנס שם 100 ירדים או יותר בעונה האחרונה, הוא היה 5-0. הוא שם את זה על בעיקר אחת מכל יריבת בית, ג'יילר מרמזי ודבון ווידרספון, שזה מדהים בעיניי. עכשיו יותר מזה, זה שכשדיונטה ג'ונסון שם מעל 70 ירדים, אז גם הסטילרס הם 5-0, זה לפחות בשנה האחרונה. מה שמבחינתי...
זה לא באותם משחקים אגב? זה לא יכול להיות
שזה... חלק מהם כן, לא אותם משחקים. חלק מהם כן, אבל לא אותם משחקים בדיוק, שם דווקא לדיונטה לא היה את זה על קליבלנד, היה לו את זה אבל על הטייטנס, שזה מעניין, הסיוקס גם כן מן הסתם, בכללי, מה שזה בא להגיד לך זה שברגע שאתה מרווח את הרסיברים מבחינת הסטילרס ומגיעים למספרים האלה, עכשיו דיונטה הוא בכללי שורט פאסס ויארדס אפטר קאץ', ג'ורג' פיקנס על כדורי 50-50, גם פריירמוט הוא על 50-50 לדעתי, הוא מנצח ב-50-50, בהרבה מהמקרים, אז במידה ואתה מרווח ספציפית את המשחק של הרסיברים, ואתה מגיע למספרים כאלה, השמיים הם הגבול, וזה המטרה מבחינת המשחק של הרסיברים לעשות. ולכן כאילו גם רסיברים נוספים שאני רוצה לראות זה כאילו כמה שיותר אנשים שמתאימים למערך של ארתור סמית, אז אם זה יכול להיות קלווין רידלי או מק הולינס שעבדו איתו בעבר, אני אשמח ממש, הם בכל מקרה באים מעונות לא הכי מדהימות בעולם, אז אפשר להביא אותם באיזה, את רידלי אולי באיזה 5 מיליון, את מק הולינס אפשר גם על מינימום או על...
מי, רידלי?
קלווין רידלי.
לא, רידלי לא יבוא ב-5 מיליון, אין סיכוי.
אולי, כנראה שלא.
אבל...
I wouldn't bet on it.
הולינס יש מצב, הולינס שחקן נחמד.
אגב... אני רוצה.
שחקן נחמד. אגב, ג'ורג' פיקנס 16.9 יארדס פר ריספשן מאז שהוא הגיע לליגה הכי גבוה בתקופה הזאת. תגיד, אני לא זוכר אם יוסי שאל, אבל לא קיבלנו שאלה, תשובה קונקרטית ממך לגבי הראנינג בקס. נאג'י אריס או ג'לן וורן, אתה רוצה להמשיך לראות שם קומיטי, או שג'לן וורן ימשיך על ההשתלטות הבלתי עוינת שלו על הבקפילד?
ההשתלטות של ג'לן וורן מגיעה בעיקר בגלל משחק המסירה.
נכון.
כאילו אם אני משווה אותם כאילו לפי הדברים שקיימים כרגע, אז את רוב ההזדמנויות אנחנו ראינו יותר מנאג'י הריס, אבל את ההזדמנויות של הרספשנים עצמם אנחנו ראינו הרבה יותר מג'יילן וורן. אז משום מה, ההרגשה היא שאם אני רוצה פאוורבק אני נותן שנייה לג'יילן וורן, שנייה כדור באנד זון, כאילו סליחה ברד זון, את נאג'י הריס אני רוצה קצת לרווח יותר לספיישל דיזיין דרנז, או כאילו במצבים שבהם אני... רוצה שנייה איזה אאוטסייד רן כזה או אחר.
לא, נאג'י יש לו ירדס אפטר קונטקט מכל הראנינג בקס בליגה שנה שעברה. הוא 2.4 ירדס אפטר קונטקט פר קרי.
אבל זה בעיקר כי הוא מקבל את הקונטקט מוקדם. אין מה לעשות במקרה הזה.
גם נכון, גם נכון.
אנחנו מקבלים ראנינג בקים לפעמים לפי צורך. כאילו, לוויון בל, אני זוכר שכשהוא נבחר, אני הייתי כזה, וואו, השגנו טנק במקום, מה זה, המונטי בול ואדי לייסי, השגנו טנק כאילו, ואני כזה, מה נעשה איתו, מה נעשה איתו, מה הוא יכול לעשות כבר, ואז כאילו כשהוא המציא את הפיישנט ראנינג, אז כאילו הבנתי שקיים כאן משהו אחר, אז נאג'י הריס צריך להתחיל לעשות את הכיוון הזה של הפיישנט ראנינג, כי אחרת הוא, היארדס אפטר קונטקט הם כאילו, מטורפים מבחינתי, אבל...
אגב, זה... אמרת, סליחה שאני קוטע, הדבר מדהים שעולה לי פתאום בראש תוך כדי שאנחנו מדברים, שיש שחקנים באמת שהם כל כך היו מתאימים לסיסטם הזה של טומלין, או שבכלל של הסטילרס, ואחרי שהם עזבו, הם פשוט לא עשו כלום, לא ליביון בל, לא אנטוניו בראון, סמית שוסטר, ג'וג'וס, אפילו אנטואן רנדלל, אם אני לא טועה, אם אני זוכר, גם כן היה לו כמה עונות מדהימות בסטילרס, והם... הם פשוט עוזרים שם וזהו.
אנטוניו בראון, זה סיפור קצת אחר, זה יותר בראש, והוא כן לקח סופר
בול. הוא סייקו, עזוב, בסדר, ברור שהוא סייקו, אבל עדיין, היה שם טאלנט מטורף, ובפיטסבורג, עד הסוף כמעט אמר, או זה לא התפרץ, ואז הוא יצא משם, הוא תודה, כאילו גם נשרף לו המוח לגמרי. שם כנראה נתנו לו איזה חומר, אתה יודע, חומר הרדמה לסוסים, שהוא לא, אתה יודע, קטמין כזה להרגיע אותו, חדר הלבשה.
זה הסבר.
תראה, אנחנו כבר עוד מעט מגיעים לשעה, תשמע, באמת, מעיין של, נהר של ידע, מעיין של ידע, שניכם זה מדהים, תמיד זה מחמם. בוא נדבר טיפה באמת, אליסף, לפני שאנחנו מגיעים לישורת האחרונה, מה אתה מרגיש חסר לכם באמת בסגל? דיברת קצת על הריסיברים, מה עוד? מה עוד חסר בהגנה? מה חסר בהתקפה? ואיפה אתם הולכים למלא את זה אם לא בדראפט?
בסדר גמור, אז די חילקתי את זה לעצמי, כאילו מה אני רוצה בבחירה הראשונה, וההיגיון כרגע עומד יותר על כיוון האופנסיב ליין, בפער כאילו, אני כאילו כן מאוד מרוצה מההחתמות האחרונות שהיו, אם זה היה דניאלס או סאומלו מהאיגלס, שבית אחורן יכול לפרט לי המון על למה הוא מאוד משפיע, וגם מזל טוב על ההחתמה של מי זה היה, דיקרסון, אז בעיקרון יודעים לשמור על מי שצריך, וצריך לשמור, אז על סאומלו.
סאומלו היה בצד השני, סאומלו רייטגארד שיחק ודיקרסון צד שמאל, אז עכשיו קאם ג'רגנס החליף את סאומלו, והוא הולך להחליף את קלסי בתור סנטר, אבל כן, סאומלו סטאד, באמת. אחד השחקנים האנדררייטד בליגה, בטח באופנסיב ליין.
נכון, אז מבחינתי בדראפט, כאילו אם אני צריך לתת את הסיבובים שלי, ממין הסתם אני רואה את ג'קסון פאוור ג'ונסון, אם הוא זמין, כאילו זה הסנטר שאני רוצה. אחרי שאלה, הרייבנס נראה לי, השיגו את לינדרבאום נראה לי, די הגיוני שאנחנו נצטרך להביא סנטר בקרוב שיהיה מתואם עם ווילסון כמו שצריך, במצבים כאלה זה היה טוב, ולא היה פעם את מקס אונגר לדעתי, אז אנחנו רוצים מישהו שהוא יהיה בתיאום חזק, והוא כרגע מקבל את האפסייט הכי רציני בסיבוב הזה, זה הבן אדם היחיד שאני רוצה לראות מהסיבוב הראשון שנבחר אצלנו,
הוא כרגע קונסנזוס פיק, במוק דראפטים, יש לי פה איזה מאגר שמאגד את כולם, הוא הקונסנזוס פיק לסטילרס, בדיוק בבחירה.
חובה, חובה, אוי ואבוי להם אם הם מוותרים עליו בבחירה הזאת, גם אם יש מישהו יותר טוב כאילו בעמדה אחרת. מעבר לזה, אני חושב שאולי להביא, אמרתי רסיבר בסיבובים 2 עד 4, אם צריך סייפטי, אני דיברתי על זה, סייפטי או קורנר, אני רוצה לראות בעיקר מי הם יכולים להביא כרגע מהווטרנים שיש, כי הרגע יש לא שמענו יותר מדי על קורנרים שנחתמו.
כן.
אם בדראפט להביא קורנר, אז מסיבוב 5 ומעלה, אני מחכה עדיין לראות מה קורה עם קורי טרייס, ברגע שהוא יחזור שנה הבאה, כאילו הוא הלכה לו העונה שנה שעברה על ACL לדעתי, אבל אם לא, כאילו, אם מהדראפט הזה להביא מסיבוב 5, אם אנחנו רוצים להחתים האחרונים, לדעתי יש את קני מור, שון מרפי בנטינג, סטיבן נלסון, אם הוא יכול לעשות קאמבק חזרה אלינו אחרי מה שהיה לו עם הטקסנס, הלוואי. ובמידה וממש השוק קר על דיוויוס ווייט, אני אשמח לראות אותו שם, אבל זה לא נראה יקרה.
כן, זה קצת מפחיד, שתי פציעות מסכנות קריירה, בן אדם עבר כבר, כן? זה לא במקרה הוא עזב את בפלו עכשיו, שהיה לו בית מתחילת הקריירה.
כן, זה לא פשוט, אבל... במקרה הזה כאילו הסטילרס לא אוהבים יותר מדי שחקנים כאלה, אם הם מביאים שחקנים שהם כבר נפצעו וזה, זה כנראה כאלה שעברו כבר קילומטראז' כמו פטריק פיטרסון שהתגלה כפחות טוב. ובסייפטי גם, עמדת הסייפטי גם צריכה איזה מישהו שמשלים את מינקה, כי אני חושב שהוא נהיה יותר פציע עם הזמן, הוא עדיין משחק לייטס אאוט, אבל הוא צריך מישהו מהצד השני. כרגע האנדרדוגים הקטנים שנראה שלא בהכרח יקבלו את מה שהם רוצים, לדעתי זה לדעתי ג'וליאן בלקמון מהקולץ, אחרי מה שקרה עכשיו, ההחתמות האחרונות של פיטמן ואחרים שם, או כן, אם קני מור ייחתם, אז כנראה ג'וליאן בלקמון עלול להיות הבן אדם הבא בחוץ, ג'ינו סטון מהרייבנס, שכבר אמר שהוא רוצה
להישאר. בדיוק סגר בבנגלס, לא יקרה.
איזה, אז זהו, בסה, חשבתי שהוא
יזכור. אתה רואה כמה זה חשוב לי עושה שאני מסתכל? הרגע הוא סגר בבנגלס, לפני 8 דקות.
מדהים.
וואו, אני הייתי, היה לי תחושה שהוא יגיע אלינו, מהסיבה הפשוטה שהוא אומר, אני רוצה להישאר בבולטימור, אבל אני לא יודע אם הם רוצים שאני אשאר בעצמי שם, אז אני מצאת ההזדמנות הבאה הכי טובה בחוץ, טוב, כנראה...
אני חושב שהוא ילך לסיאטל, כי מייק מקדונלד, המתאם הקודם שלו, הלך להיות שם מאמן ראשי, אבל...
אז אני אשנה את ג'ינו סטון בנימה זו לצ'ידובי אוזה, אם זה אפשרי, כי אני חושב שהבנגלס כנראה לא החתימו אותו אם ג'ינו נכנס במקום. ואם יש את קאמרן קרל מהקומנדורס, אז
זה מאוד
מעניין. זה יקר כנראה, אבל בגלל שהוא הבחירה מאוד מאוחרת, אז... הציפייה היא שאולי הוא נשאר.
אין, זה כבר לא רלוונטי. תקשיב, ברייס האף מקבל עכשיו מהאיגל 17 מיליון דולר לעונה. זה ה-non-QB, undrafted, מה שנקרא, הכי יקר אי פעם. לא היה שחקן שהיה undrafted בדראפט שלו וקיבל כל כך הרבה כסף לשנה שהוא לא קווטרבק. אז זה כבר לא משנה. אחרי כל כך הרבה שנים זה כבר לא משנה באיזה סיבוב הוא נבחר בדראפט. אם יש לו את התוצרת, זה מה שקובע את המחיר.
טוב, אז כנראה זה יהיה סגור על כנראה ג'וליאן בלקמון לדעתי. ג'וליאן בלקמון או צ'ידובי אוזה, אם נצליח, אני לא חושב שזה יקרה בהכרח. וזהו, ובכללי, אם כבר מדברים על הכיוונים האלה, ואם דיונטה ג'ונסון באמת יהיה זמין בטרייד, זה יהיה מעניין מאוד. גם די היגינס אמר שהוא רוצה עסקה. אני לא יודע, אני משדר כאן, אם זה שידור שאני יכול לעשות, זה יכול להיות מעניין. אני גם באה. עוד רסיבר שחשבתי עליו, שאם כבר אנחנו מדברים על טי היגינס, זה על טיילר בויד, כמישהו שיכול להתאים ממש למערכת עצמה, שתהיה הגיונית כאילו במובן הזה, כאילו, הוא רסיבר 3 בבנגלס, והוא עדיין משחק להיצעה אותו, שהוא ממלא מקום מאוד מאוד אדפטיבי, ואני חושב שברגע שפיקנס יעדר, או שהוא יהיה בלתי נסבל לכמה סנאפים, אז הוא יכול למלא את המקום שלו בקלות אפילו.
אבל אתה לא חושב שזה נובע מזה שהם פשוט מקבלים כדורים מג'ו בורו? ולסטילרס אין שחקנים שיכולים למסור כדורים כמו ג'ו בורו. וזה עושה את הרסיברים שלו גדולים.
אני לא דיברתי מספיק על ראסל ווילסון, בעובדה שכן, המספרים שלו, כאילו אולי מבחינת ניצחונות הוא לא היה 100% בדנבר, אבל הוא נכנס לסיסטם הרבה יותר בריא כרגע מקבוצה שהייתה צריכה להחליף את נתניאל הקט, ולהביא את שון פייטון, ולהתחיל לתאם כל מיני דברים ועסקות, זה לא קיים כאן. וזה עוד דבר שאני חייב להגיד על סטילרס, כאילו, במובן שלמה המשפחתיות הזאת היא חזקה. לא יצא מצב בחיים שניתן את כל הבית למען מישהו. לא יקרה.
לא יקרה.
הבנגלס, סליחה, הברונקוז שרפו. שרפו את העתיד שלהם ברמה מאוד מאוד גסה, זה גם הם וגם הבראונס.
אבל אתה יודע למה זה קרה אגב? זה קרה כי הגיעו בעלים חדשים, שהם, אתה יודע, ילדים של היורשים של משפחת וולמארט, עם המון 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 כסף, והם רצו לעשות ספלאש, אתה מבין? וזה דנבר, אגב, גם קבוצה כמו הסטילרס, עם היסטוריה מאוד מאוד מפוארת, הגיעו לחמישה סופרבולים, זכו בשניים, כסף שם זה לא בעיה, ושם באמת דנבר זה בקולורדו זה כמו הכותל בירושלים, אתה צריך להבין את זה, ושמגיעים חבר'ה חדשים עם קטע של כך, הם רצו לעשות ספלאש, ובגלל זה הם הביאו את פייטון, שון פייטון, ושילמו לו ארגזים של כסף, ואמרו טוב נביא גם את ראסל ווילסון, ואולי זה, הם הביאו אותו למען האמת שנה כבר לפני כן, אבל זה היה כחלק מהפרוסס הזה של להחזיר את דנבר להיות רלוונטית. דבר אחרון שרציתי להגיד בהקשר הזה, ואז בוא באמת נעבור לסיים, אנחנו כבר, וואו, תקשיב, זה מדהים איך אנחנו שורפים כל פעם שעב לי לשים לב, ראיתי שבחלק מהמוק דראפט אתם עשויים לקחת שני שחקנים מאורגון, בסיבוב הראשון באמת את ג'קסון פאוורס, האופנסיב ליין, ובסיבוב השני את טרוי פרנקלין, הרסיבר, ובוא נראה, זה יהיה מעניין, תראה, שנה שעברה הייתם בין 7 הקבוצות הכי טובות ב-AFC, עכשיו נסתכל על זה, עליתם לפלי אוף, בתור מקום 7, לצערכם הרב נסעתם לבאפלו, ובונה, לא היה כזה שחיטה. בבית שלכם, לעומת זאת, קליבלנד, בולטימור כמובן, כמו תמיד, עשו עונה מדהימה, אבל אמרתי לו, רן, עונה מדהימה שמדהימה, אני רוצה לראות את למר בפלי אוף, הוא נחנק, קליבלנד כמובן נשחטו על ידי סי ג'י סטראוד בסיבוב הראשון, איפה אתה רואה את עצמכם שנה הבאה בפאור רנקינג של הצפון?
אז בוא ננסה לגרום לזה להיות כאילו כמה שיותר שכבות, אם אפשר. מקום 2-3 בבית, אני לא רואה את עצמנו לא אחרונים ולא ראשונים. זה נראה לי המצב הכי לגיטימי להגיד. וזה בגלל שאנחנו מנצחים משחקי בית הרבה פעמים. זה תמיד יכול להשתנות בכל הסיפור הזה. איפשהו אני רואה את הסטילרס בין מקום 6-8 ב-AFC, אבל עם יכולת הרבה יותר טובה להביא אפסט, בעיקר אם אנחנו מגיעים למקום 6, כי שם זה כבר לראות אולי קבוצה שפחות טובה מאיתנו מבחינת מאזן, אולי, ולכן זה משהו שהוא חשוב. מבחינת מאזן אני רואה עדיין את הסטילרס בכיוון ה-9-8 עד 11-6 בגג. זה בגדול, אני מקווה לטוב, אני גם...
אתה רוצה לנצח משחק פלייאוף אחד, לא יותר מזה.
בדיוק, זו המטרה שלי, כרגע לפחות פלייאוף אחד, אחר כך כאילו, אתה יודע, כל השאר זה בונוס, אולי נעשה דוקטורט כשנראה שזה לא יתקדם עדיין.
ואגב, אתה יודע מתי היה הניצחון פלייאוף האחרון שלכם?
2017, 2018, אני לא סגור על זה.
נכון, נכון, הפסדתם... בווילד קארד ב-2023, בווילד קארד 21, בווילד קארד ב-2020, לא יצאתם מהסיוב הראשון. ב-2017 היה לכם מאזן נהדר, 13-3, והפסדתם בדיוויז'ן. לפי דעתי זה היה...
לא עם המלך על הפצעים, לא עם המלך על הפצעים.
כן, כן. זה היה משחק לקליבלנד? זה היה לבייקר?
יש סיכוי. אורן.
נראה לי שכן.
נראה לי זה היה אחד לבקר מייפילד בפלייאוף, לא?
נראה לי שכן, כן.
רבע ראשון זוועתי, אני יודע על מה מדובר, זה מה שאמרתי, להפסיד ברבע ראשון או מחצית ראשונה, זה מה שקובר אותנו.
לא יכולים לחזור מזה, לא עם בלי קווטרבק. אוקיי, אז בסדר, בוא באמת נוציא אותך מפה, we'll get you on this, כמו שאומרים ב-PTI, ספר לנו באמת בקטנה על עצמך, האם היית, זאת אומרת, מה אתה עושה בחיים, מה מומי, והאם אתה עדיין יושב ורואה פוטבול באמצע הלילה, כי עכשיו אתה כבר גר בישראל, אתה לא גר בארצות הברית.
כן, אז אני שומר לעצמי את הפריבילגיה לראות משחק אחד בלייב קבוע כל הזמן בלילות, וזה הסופרבול. שומר לעצמי את הדבר הזה, בערך מ-2009 עד היום, אני עשיתי את זה בכל מצב שאפשר, בין אם זה תוך כדי... שנייה, שבת בבסיס, כי לא בדיוק שבת בבסיס, אבל שבוע מסוים שקם בבסיס, או בין אם זה בטיול שנתי, גם אם אני מתעורר בדיוק בשעה שמתחיל המשחק, זה מה שאני הכי שומר לעצמי, זה הכיוון הזה. בעיקרון אני, כיום אני בעולם מאוד המחשבים, אז זה הרבה פעמים גם סטטיסטיקה מאוד מושכת אותי, אז כאילו אם אני רואה איזה שנייה משהו מסוים שחורג, או שהוא אנומליה לחלוטין, באיזה כיוון מסוים, זה מבחינתי הדבר המגניב לראות בו, לראות ולאתר. וחשוב לומר, על הסטילר זה מאוד קשה למצוא סטטיסטיקות מספיק טובות כדי לאפיין לעומק מה בדיוק קורה שם, ולכן זה ממש עניין מאתגר. אני לא זוכר, מלבד סאקים, אני לא זוכר אי פעם שהסטילר זה הובילו בטאקלים, או הובילו באינטרספשנים יותר מדי באופן מובהק, על אחרים.
הם אברד, לא מייק טומלין, הם אברד,
אינדיבידואלי.
הם אברד, בהכל.
בדיוק, זה סיסטם, וזה ככה, ככה זה הכי טוב שזה ימשיך. וזהו, מפה אני מקווה שרק נגדל.
נוסע לראות משחקים? מתכנן לנסוע לראות משחקים? מתישהו זה קורה?
אני יכול להגיד סיפור קטן, ממש בקצרה, שפעם לכבוד חג החנוכה, היה איזה פעם אחת ש... קלטנו איזה מישהי שעובדת באצטדיון של ה-49ers, והיה איזה game night כזה או אחר, אז הדרכתי בעקרון את הבת שלה, כאילו שנייה באיזה משחק מסוים, כדי ששנייה נתפוס
תשומת לב. נדבר פעם.
ועשינו, בדיוק, עשינו איזה, אני אגיד לך מה זה היה.
קנדלסטיק פארק, ניקו פארק.
בדיוק. אז מה שקרה זה שבדיוק זו הייתה העונה היחידה שיכולתי להיות שמה והכל, והסטילרס, התארחו אצל הניינרס, ידעתי שזה פעם אחת בשמונה שנים, ככה זה עובד בין שתי הקבוצות האלה, וידעתי שזו ההזדמנות האחרונה שלי לראות משחק ספציפית שם. חברים שלי אמרו לי, אתה לא תצליח, אתה לא תהיה אוהד אמיתי אם אתה לא תלך לדבר הזה. אז היה לי באותיות, לא במספרים, באותיות היה לי כרטיס, כאילו קיבלנו שלושה כרטיסים רק מהאינטראקציה הזאת ומהעזרה, ושמו לנו מקומות מאחורי פולמלו, מאחורי בן רוטסברגר, ראינו אותם, ניסינו לנפנף, כאילו. אבל זו הייתה תבוסה מאוד מאוד אכזרית, היה גם, לצערי הרב גם היה, זה היה אחד המשחקים המאוד כואבים גם אחר כך, כאילו, לחשוב עליהם.
מי זה ג'ף גרסיה שיחק בניינרס?
באותו זמן זה היה את אלכס סמית,
רוי סמית,
קולין קפרניק, זה היה
התקופה
הזאת. היה הפסקת חשמל תוך כדי המשחק, זה היה אירוע מאוד מעניין, היה את זה אחר כך בסופרבול בעונה אחרת.
נכון, בקרב של ההרבו זה היה הפסקת חשמל.
בדיוק, אז גם לנו היה הפסקת חשמל, משם בגלל הקרב של ההרבו זה זה... הם לקחו את ההשראה מאותו משחק שהייתי בו. זה היה Monday Night, זה היה ממש מגניב. זהו, זו הייתה הזדמנות שלי. הלוואי ויצא לי עוד לבקר ולנסות אפילו משחק בית של הסטילרס, באקרישור כמובן. כל עוד אתם יודעים, עכשיו היה ריפורט קארד נורא לסטילרס מבחינת איך שהאצטדיון נראה.
מה, על הקפיטריה?
על הקפיטריה. ראיתם שטומלין קיבל A+.
לא, תומלין, שמה, תומלין זה אחד המאמנים הכי מוערכים על ידי שחקנים, מתים עליו, מעריצים אותו, סוגדים.
הוא קריפס ב-NBA, הוא מאמן של שחקנים, אוהבים אותו מאוד, והוא גם חולה על האטיטוד שלו, על הקווים, הוא נראה כמו איזה, אתה יודע, טאף מאדר פאק, הוא נראה בכלל כמו ראפר מה-80s, מהתקופה של דוקטור דרי ונוטוריוס בי-איי-ג'י, הוא נראה כזה טאף מאדר פאקר. אוקיי, בסדר גמור, אליסף. גלי, תודה רבה רבה, השארת אותנו בידע, תשמע, אני מתמעני ראש, שם לאורן באמצע, תשמע, אני חולה עליו, הוא גדול, הוא יודע הכל, הוא מבין הכל, מה, אני לא יודע איך רבע ממה שאתה זה, אבל שמות של אצטדיונים שכבר נסגרו, שאל אותי מי, מה ואיפה, אומר לך, אורן, קדם את הבלוג ובוא ניפרד, ורק נזכיר שאנחנו השבוע בשתי תוכניות, תוכנית ראשונה היום, תוכנית שנייה נקליט, שכל הבלגן יתפזר, כל השן יתפזר.
מה נעשה היום איזה תוכנית חירום, יוסי? לא נעשה איזה משהו קצר? על ה... טוב, לא יודע לדבר על זה.
לא, היום אני תקשיב, ביליתי את כל היום עם אורח שהגיע אליי לאתונה מישראל, ואני פה...
אני נעשה לשכנע אותך אחר כך.
על העדים האחרונים. לא, לא, נעשה את זה יום אחר, תרכז את הכל, מה הסיפור?
הבטחתי לאנשים בטוויטר, אני לא יודע. טוב, בוא נדבר על זה אחר כך.
אני פה אמצא חזרה.
לא, אני אעשה את זה מדי אסף, לא יודע. יש מצב אני אעשה איתו.
אז תעשה את זה עם אליסף, אני בא, אם הוא בא, אני אין לי בעיה, אני יורד, תמשיכו, אני, הכל בסדר.
אבל אתה כל
שלא... יאללה, קדם את הבלוג ובוא ניפרד.
חפשו אותי, אורן גרינמן בטוויטר, משם יש לינקים לבלוג, כל הפוסטים, הכל אני משתף שם, זהו, זה בגדול.
אתה משתף את הפודקאסטים גם בטוויטר?
ברור, מה זאת אומרת?
אוקיי, גדול.
בוואטסאפ,
לא יורדים לי 100 האזנות, מי היה מאמין? לפני חודשיים התחלנו, היה לנו 8 מאזינים, עכשיו לא יורדים לי 100. גדול.
וגם אלה אנחנו ששילמנו להם, ואימא שלי.
יאללה חברים, תודה רבה אליסף שוב, תודה ממש רבה, ואתה מוזמן להתארח גם בעונה רגילה, נוכל לדבר אחרי משחקים. נשתף פצעים, כאבים, אני על הבילס, אתה על הסטילרס, אורן על האיגלס, הוא יבכה. אגב, אתה לא יודע, שפני שנסגור, כמה בכיין אורן, זה קשור, אני לא רואה יותר פוטבול. אין לי כוח לראות פוטבול,
אני לא רואה יותר. זה עוד אמיתי, פועד פוטבול אמיתי גם מתייסר.
איזה הבי, איזה הבי. אוקיי חברים, פיק סיקס, תוכנית 12 כבר לא יאמן, יורדת לזה, תהיה אוטוטו, תנוגן, תשודר, תשותף, שתפו, ספרו, דרגו. תודה רבה ושיהיה לכם אחלה שבוע.
יאללה ביי.